הקודמת התחלנו קצת את העניין של אמצעים ומטרות, ופעם קודמת דיברתי על הפרדוקס של החץ ומעופו של זנון, ובקצרה מה שבעצם טענתי, הפרדוקס בעצם מתחיל מזה שמסתכלים על חץ שעף, וזנון שואל אם בכל רגע הוא עומד במקום בנקודה אחרת במרחב, אז באיזה רגע הוא עובר, באיזה רגע הוא זז בין המקומות. ואמרתי שבדרך כלל קושרים את הפתרון של הפרדוקס הזה לאינפי, לחשבון דיפרנציאלי, ושהטענה בעצם שהקטע של זמן, גם של מרחב, לא בנוי מאוסף של נקודות מאוד מאוד צפופות. זאת הסתכלות לא נכונה, אלא זה רצף. בעצם נכון יותר לתאר אותו, אני משתמש בשפה ככה קצת גסה ולא לגמרי מדויקת, אבל פחות או יותר, נכון יותר לתאר אותו כאוסף של קטעים קצרים, כרצוננו, אינפיניטסימליים, אם תרצו, ולא של נקודות. כשהקטעים, אפשר לקרוא לזה קטע באורך אפס, אבל קטע באורך אפס זה לא אותו דבר כמו נקודה. נקודה, האורך של האפס, כי המימד של האפס, זאת אומרת, אין לה אורך, לא שהאורך שלה הוא אפס. באינפיניטסימל, בקטע של קטן כרצונך, זה קטע, יש לו אורך, והאורך הוא שואף לאפס, והאפס הוא שואף לאפס. אז הטענה שבעצם אי אפשר לדבר על נקודה של זמן, כי זה לא נכון שציר הזמן מורכב מנקודות. א', זה לא נכון, כן אפשר לדבר על נקודה של זמן, נכון שלא מספיק, אי אפשר לראות את הציר כמורכב מהרבה נקודות צפופות אחת ליד השנייה, אבל זה לא נכון שאפשר לדבר על נקודה של זמן, ודאי שאפשר לדבר על נקודה של זמן.
כמו שציר המספרים, זה גם רצף, אפשר לדבר על מספר.
זה אותו דבר, זה ייצוג של הרצף, ציר המספרים. זה גם מייצג את הרצף של הזמן וגם את הרצף של המרחב. לכן מה שרציתי לומר זה שאני חושב שכדי לפתור את הפרדוקס של זנון לא צריך להגיע לכל זה בכלל, הבעיה נעוצה במישור המושגי. זנון מערבב בין האמירה שהחץ עומד במקום מסוים לבין האמירה שהחץ נמצא במקום מסוים. זה לא אותו דבר. חץ עומד במקום מסוים פירושה שבאותו מקום מהירותו אפס. הוא נמצא במקום מסוים ומהירותו אפס, הוא עומד. לעומת זאת, שאתה אומר שהחץ נמצא במקום מסוים, פירושו שיש לו מיקום כלשהו בנקודת הזמן, אבל מהירותו לא אפס. זאת אומרת, יש לו מהירות. גם גוף בעל מהירות נמצא בכל רגע במקום אחר. הוא לא עומד בשום רגע במקום אחר. הוא נמצא במקום אחר. ולכן מה שבעצם זנון, איפה זנון טעה, הוא חשב שכשאני מסתכל על החץ האף, נגיד אני מצלם אותו במצלמה עם זמן חשיפה אפס, נקודת זמן, בסדר? אז אני רואה אותו עומד במקום אחר, זה לא נכון. אני רואה אותו נמצא במקום אחר, לא עומד במקום אחר. החץ לא עומד, החץ נע. ובעצם זה מעלים את הבעיה לגמרי. מה מביא את האנשים מזנון ועד ימינו להתבלבל עם הפרדוקס הזה? כתבתי איזה מאמר בעיון על הפתרון של הפרדוקס הזה, וככה קצת חיפשתי לפני כן כדי לראות, והופתעתי לגלות שאף אחד לא באמת הציע פתרון, מה שאני ראיתי, לא באמת הציע פתרון הפרדוקס הזה, חוץ מאשר האמירות על האינפי, זה הפתרון המקובל. אני חושב שהן לא פותרות, וזה גם לא עוזר, כי כמו שאת האינפי אני לא מבין, על האינפי אני יכול לשאול את אותה שאלה. הרי גם הקטע הקטן הזה מורכב מנקודות, אז מה זאת אומרת שמורכב מקטעים? מורכב מקטעים שכל אחד מהם מורכב מנקודות, זאת אומרת, רק מעביר את השאלה הלאה. אז השאלה שאותה שאלתי, דיברתי את זה גם אני חושב בפעם הקודמת, מאיפה בא הבלבול הזה? למה אנשים לא שמים לב שלהגיד שהחץ נמצא במקום מסוים ולהגיד שהחץ עומד במקום מסוים זה לא אותו דבר? הטענה שעומדת בבסיס העניין זה שאנשים חושבים שהמושג מהירות לא מוגדר על נקודת זמן. המושג מהירות, בשביל להגדיר אותו צריך קטע. קטן ככל שתרצו, אבל קטע. אי להגדיר מהירות של גוף בנקודת זמן. ולמה? מה מוביל את האנשים לחשוב כך? זה שכשאנחנו מגדירים מהירות, אנחנו בעצם מגדירים את זה כמרחק חלקי זמן. עכשיו, נקודה במרחב ונקודה בזמן אין לה אורך, אי אפשר לחלק את האורכים שלהם זה בזה. אתה צריך לדבר על מרחק. אם מישהו עובר מרחק של קילומטר בשעה, אז המהירות שלו זה 1 קילומטר בשעה. 1 חלקי 1 זה 1. מי שעובר מרחק של קילומטר 1 ב-3 שעות, ב-5 שעות, אז המהירות שלו זה קילומטר 1 חלקי 5 שעות, זה 50 קילומטר בשעה או 200 מטר בשעה. וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם המהירות מוגדרת אצלנו, ככה לפחות אנחנו מרגישים, חושבים, מוגדרת אצלנו כמנה. מנה של אורך חלקי משך זמן. איך לנקודת אורך ולנקודת זמן אין משך. וכיוון שכך, אי אפשר בעצם לדבר במושגים של מהירות כשאנחנו מדברים על נקודה בזמן ובמרחב. ולכן האנשים מרגישים שבעצם מהירות צריכה לחיות על קטע, לא על נקודה. טוב, אבל הרי כל מי שקצת למד א' ב' של פיזיקה יודע שאחרי שאנחנו מחשבים את המהירות יש לנו פונקציה שהיא פונקציה של הזמן. זאת אומרת, בכל נקודת זמן יש לנו מהירות. נגיד אם יש לנו גוף שמתקדם בצורה של פרבולה, כן, x שווה למשהו כפול t בריבוע, 5 t בריבוע, אוקיי? אז המהירות זה הנגזרת, זה המהירות של הגוף הזה, זה 10 t, לא חשוב כרגע, זה רק כדי להגיד. אז המהירות היא 10 t. מה זה אומר שהמהירות היא 10 t? כל t שתציבו שם תקבלו ערך מסוים למהירות. t קטן כרצונכם הצידה, ייתן ערך אחר. זאת אומרת, לכל נקודת זמן יש ערך של מהירות. מוגדר, היטב, בכל נקודת זמן. ואם תיקח נקודה אחרת קרובה ככל שתרצה, תקבל ערך אחר של המהירות. זאת אומרת שהמושג מהירות מוגדר על נקודת זמן, לא על קטע. הדרך לחשב את מושג, מה שמבלבל את האנשים, זה שהדרך לחשב את המהירות עוברת דרך קטעים. מה יענו לי שדיברתי עם אנשים על זה? מה הם עונים לי? אני לא, זאת פיקציה. אין מהירות בנקודת זמן. הכוונה למהירות בקטע זמן קטן סביב הנקודה הזאת. אבל זה לא נכון. זה רק הצורה שבה אנחנו מחשבים את המהירות. אנחנו רוצים לחשב את המהירות בנקודת זמן, אין לנו ברירה. אנחנו לא יודעים איך מחשבים מהירות חוץ מאשר הפרש מקום חלקי הפרש זמן. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים קטע קטן קטן סביב הנקודה הזאת, מסתכלים איזה אורך הוא, מחלקים את זה בזמן שלוקח לעבור אותו, והמנה הזאת, ככל שהקטע יהיה יותר קטן,
יהיה יותר מדויקים.
בדיוק, אז אנחנו מגיע לגבול. הגבול של התהליך הזה, בסופו של דבר, זה מה שנקרא מהירות בנקודה. אבל הדיבור על מהירות בנקודה, לפי התפיסה הזאת, הוא פיקציה. בעצם המהירות היא על קטע. אך זה קטע קטן כרצונכם סביב הנקודה הזאת. ואני טוען שזה לא נכון. אני טוען שזה רק הצורה לחשב את המהירות, אבל זאת לא ההגדרה של המהירות. המהירות מוגדרת גם על נקודה זמן, ועובדה שגם תיקח קטע קטן כרצונך, בכל נקודה בו המהירות תהיה שונה, או יכולה להיות שונה, אוקיי? אז לכן, אני חושב שזה לא נכון התיאור הזה, אלא מה? ההגדרה האופרציונלית, זאת אומרת, ההגדרה של איך מחשבים מהירות, היא דורשת להיכנס לקטעים של מרחק וזמן. אבל התוצאה מראה לי שזאת רק צורת חישוב. זאת אומרת, בסופו של דבר, מהירות זה גודל שמוגדר על נקודה. הנקודה של זמן, לא צריך להגדיר קטע בשביל לדבר על מהירות.
אתה אומר את אותו דבר גם על זמן, שגם זמן הוא לא זה, אלא זה מרחק חלקי מהירות, נגיד.
לא, לא, בדרך כלל מבינים שמהירות זה גודל נגזר. זמן ומקום זה הגדלים היסודיים, והמנה שלהם זה מהירות. לא מגדירים זמן דרך מקום ומהירות. המסמן V שווה X חלקי T, אבל X ו-T הם המושגים היסודיים, ו-V זה המושג הנגזר. נכון ש-X שווה V כפול T, אבל אף אחד לא רואה את X בהגדרה כ-V כפול T. זו לא הגדרה שלי.
כמו בזמן, זה גדלים כאל הטבע, כן?
מהירות זה כאילו הגדרה שלנו, שלא באמת קיים. אתה לוקח מקום שאלה אובייקטיבי, מחלק אותו ואתה מגדיר. נגיד, לכן המשוואה היסודית זה V שווה X חלקי T, או דלתא X חלקי דלתא T. ולא דלתא X שווה V כפול דלתא T. זה רק העברת אגפים, אבל זה לא באמת. זאת אומרת, כי כשאנחנו מסתכלים על המשוואה פה כהגדרה, אז המושג מהירות הוא המוגדר באמצעות המושגים מרחק וזמן. אוקיי? אז לכן בעצם הטענה שלי זה שמושג המהירות קיים בנקודת זמן. למה אנשים ממענים לקבל את זה? למה כולם מעדיפים לראות את ה... מרחק חלקי הזמן כהגדרה של המהירות ולא רק כצורת חישוב? כי הם בעצם לא מדברים על מהירות, הם מדברים על שינוי מקום. זה לא אותו דבר. ששינוי מקום לא יכול להיעשות על נקודת זמן.
שינוי, זה צריך שינוי.
כן, זה ברור. אבל שינוי מקום דורש קטע. קטנתי אותו אחר, אבל קטע. אין שינוי מקום בנקודת זמן. הגוף לא יכול להיות בשני מקומות שונים באותה נקודת זמן. בנקודת הזמן הזאת הוא נמצא במקום מצוין. אוקיי? לכן, המושג שינוי מקום באמת דורש קטע. הוא לא נמצא על נקודת זמן. אבל הם מזהים את המושג מהירות עם המושג שינוי מקום. אבל זה לא נכון. המושג מהירות פירושו פוטנציאל לשינוי מקום. אם יש לגוף מהירות, פירוש הדבר שאם תחכה רגע, אתה תראה שהוא שינה מקום. השינוי המקום הוא אינדיקציה לזה שלגוף יש מהירות. זה לא הגדרה של המהירות. אם הגוף משנה מקום, זה אומר שבכל נקודה ונקודה בקטע שבו צפית בו, הייתה לו מהירות. כי במהירות קשה לנו לצפות, אנחנו באמת לא יודעים להבחין האם לגוף יש מהירות. על נקודת זמן, תסתכלו על זה, לכן זה כל הפרדוקס של זמר, תסתכלו על חץ בנקודת זמן מתמטית, לא, יש לו מהירות אני טועה, אבל לא תוכלו לראות את זה, איך נראה את זה, איך אנחנו רואים מהירות, אנחנו לא רואים מהירות, מה שאנחנו רואים זה שהמקום משתנה, זאת אומרת שהגוף משנה את המקום שלו, אבל שינוי המקום הוא אינדיקציה לזה שלגוף הייתה מהירות, זה לא ההגדרה של המושג מהירות, זאת אינדיקציה, אם הגוף משנה מקום, אז זה אומר שהיה לו פוטנציאל לשינוי מקום. זה פוטנציאל לשינוי מקום. בסדר? ולכן הטענה שלי זה שמהירות, הפוטנציאל, קיים בנקודת זמן. השינוי המקום הוא קיים רק על קטע. זה הנקודה. ולכן בעצם אם אני עכשיו אחזור על הניסוח של זנון, אז אני אומר כך, גוף לא יכול לשנות את מקומו בנקודת זמן. זה נכון. אבל לגוף יכולה להיות מהירות בנקודת זמן. לכן כשאתה שואל אותי מתי החץ עובר מנקודה כזאת לנקודה כזאת, באותו רגע שהוא נמצא בנקודה הזאת, הוא גם בעל מהירות שהיא פוטנציאל להימצא בנקודת מקום אחרת בזמן אחר. אוקיי? לכן זה קורה באותו זמן, זה לא צריך לקרות במקום אחר. כשאנשים חושבים על שינוי מקום ביחד עם המצאות במקום, זה באמת לא הולך ביחד. אז מתי הוא משנה מקום? אבל זה בדיוק הנקודה, הוא לא משנה מקום, יש לו פוטנציאל לשינוי מקום בנקודת הזמן שבה אתה מסתכל. כשאתה מסתכל אתה לא תראה את זה. בעיניים אנחנו לא רואים שלגוף יש מהירות, בעיניים אנחנו רק רואים את הגוף נמצא באיזשהו מקום. אנחנו רואים אותו נמצא, לא עומד. אנחנו מזהים את זה אם עומד, זה רק בגלל הטעות הזאת, אם אנחנו לא רואים שיש לו מהירות אז נדמה לנו שאין לו. אבל זה לא נכון, בעיניים אנחנו פשוט לא רואים מהירויות, אנחנו רואים מיקומים. זה הכל.
אפקטים של יחסות פרטית הם לא אפשר לראות את המהירות כאילו גם בנקודה אחת נגיד התקצרות האורך, התערפות הזה, כלומר אתה יכול לראות את זה שנגיד אני שם סרגל של 30 סנטימטר ומריץ אותו בחצי מהירות האור, אז אני יכול לראות ברגע אחד, כלומר בנקודה מסוימת אני יכול לראות את האורך שלו, את המהירות שלו.
אני מסכים, אבל זו תוצאה של זה. זאת אומרת, גם שם יגידו לך שבעצם אתה תראה את זה בתור פיקציה, כי בשביל למדוד את האורך אתה צריך קטע של זמן. אתה לא יכול למדוד אורך בנקודת זמן. טכנית לא תצליח למדוד את זה. אני פעם חשבתי על איפה למדוד אורך בנקודת זמן, אתה צריך סימולטניות והשוואה, כשתתרגם איך מודדים אתה תראה שאתה לא תצליח. אני פעם חשבתי לא, בכלל בלי יחסות, אפקט דופלר. אבל אפקט דופלר זה בעצם נגיד הרדארים של המשטרה, איך הם בנויים. אתה שולח קרן אור, מתדר מסוים, קרן מתדר מסוים לאור, וקרן קל
לתדר,
חוזר בתדר טיפה שונה. ההפרש בין שני התדרים האלה פרופורציוני למהירות של הגוף שיחזיר את הקרן הזאת. עכשיו, הקרן פוגעת בגוף בנקודה אחת, פוגעת בו וחוזרת, נכון? ואז בעצם יוצא שאני מודד מהירות של גוף ברגע הפגיעה, זאת אומרת, אני מודד מהירות של גוף בנקודת זמן, אוקיי? אז שם אני לכאורה רואים ש, ש, שיש לגוף מהירות שאפילו אפשר למדוד אותה בנקודת זמן. אבל גם שם אני כבר לא זוכר אפילו איך זה עבד, אני לקחתי את זה ודיברתי
עם אחי. זה לא נכון.
למה?
איך התדר משתנה?
נכון. בנקודת זמן? אתה פוגע
במחוזר. לא, אבל מה הגורם הפיזיקלי שגורם לתדר להשתנות?
הפגיעה בגוף, מה זאת אומרת?
כי יש מהירות של הגוף נע מול גל הזה ועושה פעולה.
לא, גם שם יהיה אותו דבר. איך מוכיחים את אפקט דופלר?
אתה לא תעשה, זה לא בנקודה זמן.
לא, איך מוכיחים את אפקט דופלר? אפקט דופלר מוכיחים ככה. זאת אומרת שאתה אתה, אתה, אתה מסתכל שהגוף נע, אתה רואה שהמרווח שבתוכו מספר הגלים, אתה כזה עם עומדים, נכנס,
אתה משנה את
הקצר יותר, אתה אורך
פרק.
כן, אבל זה רק עוד פעם, זה רק צורת חישוב. בסופו של דבר, אפקט דופלר נותן לך מהירות בנקודה. זאת אומרת, הדרך להראות את זה, זה כמו עם הנגזרת. הדרך להראות את זה, זה כמובן להסתכל על קטע קטן. אבל, אבל, אבל בסופו של דבר זה רק צורת חישוב. המהירות היא מהירות בנקודה. זאת הטענה. טוב, גם על זה פעם דיברתי עם מישהו, אני לא זוכר, כבר הרבה שנים, וגם שם אני לא חושב שפרקטית אפשר להראות את זה. זאת אומרת, פרקטית אנחנו אף פעם לא נצליח לראות נפקא מינה למה שאני אומר כאן. לכן זה לא, מה שאני אומר עכשיו זה לא טעות של פיזיקאים. זאת אומרת, זה טעות של פילוסופים. זאת אומרת, זה לא, הפיזיקה לא תשתנה מתוך מה שאני אומר כאן. בכל אופן, אז הנקודה היא שזנון לא יבחין בין מהירות ופוטנציאל לשינוי מקום לבין שינוי מקום. זאת הנקודה. הערה, אולי עוד הערה מעניינת, בתורת הקוונטים, אני אגיד את זה ככה מלמעלה, אבל אני חושב שזה הערה מעניינת, מי שקצת מכיר, יש פה כמה שקצת מכירים, בתורת הקוונטים, כשיש עקרון אי ודאות, יש עקרונות אי ודאות בין כמה צמדי גדלים, נגיד מקום ומהירות, או תנע, מה שנקרא, זה פיזיקאים, או זמן ואנרגיה, או תנע זוויתי וזווית, או לא משנה, כל מיני, יש עקרון אי ודאות בין צמדי גדלים, מסוימים, נגיד, זמן ותנע אפשר לגדול ביחד, אבל תנע ומקום לא. ובעצם הטענה במאמר שכתבתי אמרתי שזאת בעצם אופציה להסביר את הפרדוקס של זנון. להסביר את הפרדוקס של זנון לא דרך האינפי, לא דרך מתמטיקה, אלא דרך פיזיקה. שמה? הרי זנון מדבר על השאלה מהי המהירות של הגוף בנקודה שבה הוא עומד, בנקודה x שווה 2. אבל אין דבר כזה, אם אתה יודע את המיקום שלו אז אין לו מהירות. אתה לא יכול להגדיר את המהירות, תורת הכוונת, זה עקרון הוודאות. עקרון הוודאות אומר שאם אתה יודע את המקום שלו במדויק, אין לך מושג מהירותו. אם אתה יודע את המקום שלו באי-וודאות מסוימת, אז יש איזושהי אי-וודאות גם במהירות. אבל בנקודת... בנקודת זמן או בנקודת מקום, אם אתה מדבר על נקודת מקום של הגוף, אין לו מהירות בכלל. וזה פותר את הבעיה של זנון, כי זנון הרי מדבר על השאלה... איך אתה, מתי הוא משנה את המקום שלו אם הוא נמצא בנקודה מסוימת? אם הוא נמצא בנקודה מסוימת אתה לא יכול לדבר על מהירויות. המהירות זה לא גודל שאפשר לדבר עליו כשאתה יודע מיקום מדויק של גוף. אבל כשכתבתי את זה בתור פתרון אז אמרתי שזה לא באמת פותר את הבעיה, כי זה מילון אנגלי אנגלי. זאת אומרת, אני מסביר תופעה אחת שאני לא מבין עם תופעה אחרת שאני עוד פחות מבין. זה לא עוזר שום דבר. לכן אמרתי, עשיתי שם תרגיל הפוך. אמרתי, בוא ננסה להבין את פרדוקס החס, לפתור את פרדוקס החס, ובאמצעותו להסביר את עקרון הוודאות, לא הפוך. דרך הפרדוקס של החס, אם אני מבין מאיפה הוא נובע או למה הוא לא פרדוקסלי, יכול להיות שזה ישפוך אור על עקרון הוודאות, שגם הוא נראה בלתי נתפס כזה. מה הבעיה? למה אם גוף נמצא במקום מסוים, אז אי אפשר לדבר על המהירות שלו? עכשיו, הטענה שלי, לאור הפתרון שהצעתי קודם, אני חושב שזה באמת איזשהו סוג של הסבר לעקרון הוודאות. כי בעצם מה שהוא אומר, מה אני אמרתי קודם? אמרתי, כשאני מסתכל על הגוף עם העיניים, אני מסתכל על החץ, אז אני רואה את החץ עומד בכל רגע במקום אחר. עומד, נמצא בכל רגע במקום אחר. למה הוא נראה לי עומד? כי העיניים שלנו לא רואות מהירויות. נכון? איך אנחנו רואים כשגוף נע? רק אם יעבור זמן, זאת אומרת, רק אם נראה שהוא באמת פעם היה פה ועכשיו הוא פה, ואני מבין שהוא זז, זאת אומרת, שהיה פה איזו מהירות כלשהי, היה פה מרחב שעבר לאורך זמן. ואם אני אסתכל...
לא בטוח שאנחנו רואים מהירויות. אני אומר משהו שפרופסור שמואל מרחב מהתיכון חקר את הנושא הזה, נגיד להפעיל בקרה אנושית, שהפרמטר שאתה שולט בו, אתה יכול לשלוט על מיקום, אתה יכול לשלוט על מהירות, על תאוצה, זה עובר כדושת הגז במכונית, במהירויות קטנות, הדלתה שאתה עושה, אתה שולט כאילו על התאוצה, אבל אתה לא יכול להגיע כך למיקום, לא רק בגלל שיש פיגור פאזה של 180 מעלות, אלא גם בגלל שהאדם לא מרגיש את ההבדל הזה. לעומת זאת, בקרה על מהירות עובדת. אדם מבקר מהירות וזה עובד
כל. זה לא במהירות בנקודה. לא מהירות בנקודה. אתה מחכה אפסילון זמן, אתה רואה מה המהירות, ואז אתה יכול לתת פידבק, אתה יכול לתת בקרה על המהירות. אבל מהירות בנקודה אין דבר כזה, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה המהירות שלו בנקודה. אם אתה מסתכל נקודת זמן, לא קטע קטן כזה, נקודה, אז הגוף אין מהירות, אתה לא רואה כלום. אתה רואה את אותו גוף, אין שום הבדל בין גוף עומד לבין גוף שטס במהירות עצומה, אם אתה מצלם אותם בנקודת זמן בודד.
קודם כל, העין שלנו מבחינה בתנועה.
לא. רק לא עולה זמן.
בקצות חוש הראייה, אתה יכול לעשות את הניסוי הזה בבית, בקצות חוש הראייה אתה לא רואה, כשאתה מתחיל להזיז אתה כן רואה. זה תכונה של... זה תכונה של מערכת
הראייה. זה תכונה של אינטגרל. אתה מסתכל על קטע של זמן. בנקודת זמן לא תראה. לא תראה מהירות בנקודת זמן, זה עובדה מתמטית, אתה לא מהירות. בעיניים שמסתכלות על גוף בנקודת זמן לא יכולות לדעת אם הוא עומד, אלא מה, אתה מסתכל על קטע זמן קצר ואז בסדר, זה בדיוק הנקודה. כמו שאנחנו עושים סרט, איך עושים סרט? מצלמים תמונה סטטית ומקרינים את התמונות במהירות מאוד מאוד גבוהה, כמו סרט מצויר, כן? אז גם סרט מצולם זה אותו דבר. סרט מצויר וסרט מצולם זה אותו דבר. כל ההבדל רק שזה מצלמה וזה ציור. אבל הדינמיקה נעשית בדיוק באותה צורה. אתה פשוט משדר הרבה מאוד תמונות, כל פעם עם שינוי קטן, במהירויות גבוהות, בתדירויות מאוד גבוהות. זאת אומרת, תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה, מהר מהר. ואז העין שלנו...
העין שלנו יש איזה...
כן, יוצא תמותים. כן, יוצא איזשהו חיבור, כאילו... ריצוף. כן, של רצף, של התמונות האלה, ואנחנו מבחינתנו רואים את זה כאיזשהו תהליך רציף של תנועה. אבל בעצם מדובר פה על אוסף של הקרנות סטטיות. למה אנחנו צריכים להגיע לזה? בדיוק בגלל זה. כי אם אתה מסתכל על... אתה לא... אין לנו שום דרך עם העיניים לראות את התנועה עצמה. אנחנו כל מה שאנחנו יכולים זה לשחזר את העובדה שיש תנועה מתוך זה שאנחנו מבחינים בשינוי מקום. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הגוף שנע, אז יש שינוי מקום, כי ברגע הזה הוא היה פה, ואחרי רגע הוא פה, ואחרי רגע הוא פה, וכן הלאה, לא משנה מקום, או תנועה, לא חשוב, או תנועה של פרצוף, או מה שלא יהיה, כל דינמיקה, כל תהליך דינמי שלא יהיה, ואז הראש שלנו כבר עושה לזה איזושהי אינטגרציה כזאת, ומבחינתנו זה נראה כאילו שהגוף נע. אבל בעצם מה שאנחנו רואים זה אוסף תמונה סטטית. בכל נקודה, אנחנו רואים תמונה סטטית אחרת. אז עיניים זה סוג של מכשיר, שהוא דומה למצלמה, אבל המצלמה מקפיאה את הרגע, והעיניים כל פעם רואות את הרגע הרלוונטי, את הרגע שבו אנחנו נמצאים. אבל עיניים זה סוג של מצלמה. והמצלמה, בעצם מה שהיא רואה, אפילו מצלמה שפתוחה כל הזמן, ורואה את הגוף עוקבת אחר הבנה, היא רואה אותו בכל נקודה נמצא במקום אחר. בנקודה הבאה נמצא במקום אחר. זאת אומרת, המוד שבו אני מסתכל על הגוף הוא מאוד סטטי. אני בעצם רואה את המיקום שלו, נכון? אין לי שום דרך לדעת שהוא נע, אלא אם כן אני אסתכל עקוב אחריו קצר כרצונכם, אבל לא נקודת זמן, נכון? לעומת זאת, לכן זה עקרוני הוודאות. עקרוני הוודאות פירושו זה שאם אני רואה מיקום של גוף בנקודה, זה אומר שאני יודע בדיוק את המיקום שלו, אין לי שום יכולת לדעת מה המהירות שלו. וזה לא בעיה, זה לא מגבלה של מדידה, זה מהותית. זאת אומרת, בסוג ההסתכלות הזה, סוג ההסתכלות הסטטי של עיניים או של מצלמה, אין מהירות. בעולם המושגים הזה, המושג מהירות לא קיים. אתה צריך להתרחב לאיזשהו קטע בשביל להתחיל לדבר על מהירות, ובקטע כבר המיקום לא מוגדר עד הסוף. כי בקטע הוא משנה את המקום. ברגע שאתה מגביל את אי הוודאות של המקום, אתה יכול להתחיל לדבר על מהירויות, באי ודאויות מסוימות. זה לא ייתן את ה-HV, התיאור הזה, כן, את הגודל של אי הוודאות. אבל זה כן נותן את עצם המשחק הזה בין המיקום לבין המהירות. קנה להפך אגב. עכשיו בואו ננסה לחשוב, עכשיו ניסוי מחשבתי, כן, זה פיזיקה פילוסופית. בסדר? בואו ננסה לחשוב על מכשיר אחר, שאני אקרא לו עכשיו, המכשיר הקודם היה מצלמה אידיאלית. מצלמה אידיאלית זה מצלמה שזמן החשיפה שלה הוא נקודה, נקודה זמן. אוקיי? עכשיו אני מדבר על מסריטה אידיאלית. מסריטה אידיאלית זה לא מסריטה כמו שאנחנו מכירים. מסריטה כמו שאנחנו מכירים זה בעצם אוסף של צילומים, עוקבים. זה בעצם מצלמה, שאני משתמש בה הרבה בזמנים עוקבים, באופן צפוף. מסריטה אידיאלית זה מסריטה שמסתכלת על גוף ויודעת את המהירות שלו. נגיד שיש משהו כזה, אנחנו לא יכולים בעיניים שלנו, העיניים שלנו לא עובדות כך. אבל יכול להיות יצור מהחלל הכי טוב, שירד לפה. מערכת החישה שלו היא שונה משלנו. הוא מסתכל במשקפיים שהם בעצם הסרטה, לא מצלמה. אדם כזה, שהוא יסתכל על גוף בנקודת זמן, הוא יראה שהגוף נע, אבל לא יהיה לו מושג איפה הגוף עומד. הוא לא יוכל להבין, לדבר על המיקום של הגוף. זה הצד שלי של עקרון יוודאות. אני עושה עכשיו השלכה מהעולם שלנו. אנחנו לא מבינים איך בנוי התפיסה כמו של האדם ההוא. אבל אני אומר, כמו שיש אצלנו עקרון יוודאות בין מקום לבין מהירות, גם אצלו יש. אצלנו, מה ההבדל בינינו לבינו? שנינו כפופים לעקרון יוודאות. אנחנו, מערכת החישה שלנו, נמצאים שם מצלמה. ומערכת החישה התיאורטית, לא יודע אם יש איסורים כאלה, אבל עקרונית, מערכת החישה שלו זה מסרטה. בסדר? אז הוא, כשהוא מסריט סרט, הוא לא צריך לעשות אוסף של צילומים רצופים ולעשות איזשהו ריטוף של הצילומים הדיסקרטיים, הבדידים. אלא מבחינתו הוא רואה את התמונה, להפך. הוא...
דבר דופלר לא רואה גופים עומדים.
מה?
דבר דופלר לא רואה גופים עומדים.
כן, בדיוק. זה אותו מיקומה. וכשהוא ירצה לדבר על מיקום, הוא יצטרך להגדיר, הוא לא יבין מה אתה מדבר. המושג היסודי אצלו יהיה מהירות, לא מיקום. מבחינתו המיקום זה אינטגרל של המהירות. מבחינתנו המהירות זה הנגזרת של המקום. מבחינתו המיקום זה האינטגרל של המהירות. אבל זה הגדרה, המהירות זה הגודל הבסיסי, והמיקום הוא יכול לחשב אותו. אבל בשביל לחשב אותו, הוא יצטרך עוד פעם להסתכל על קטע, לעשות איזשהו אינטגרציה. אוקיי? בשביל לדבר על המיקום. לכן זה בעצם יצור דואלי, יצור בדיוני, עוד פעם, אין לי מושג אם יש כזה. אבל עקרונית יכול להיות כזה, אין מניעה שיהיה יצור מוקשב כזה.
דמות מרצה לי מבוסס על כך שיש לי מדי תאוצה, אינטגרל עליהם נותן את המקום, ומדי מהירות זוויתית, רייט ג'יירו, שאינטגרל עליהם נותן את המקום הזוויתי שלי. ככה בני המערכת מבוט אינרציאלית.
כן, אבל השאלה היא עוד פעם, כשאתה עושה אינטגרציה על המהירות, איך אתה מודד את המהירות עצמה?
המהירות עצמה היא מודדת בעזרת אפקט ג'ירוסקופי.
אתה מודד את התאוצה, לא את המהירות.
לא, בג'ירוסקופ אני מודד את המהירות הזוויתית.
איך אתה מודד את המהירות הזוויתית?
איך אני מודד את המהירות הזוויתית? יש לי שם ג'ירוסקופ שהוא כן קבוע למטוס, לאונייה או למה שזה לא יהיה, ואני מונע ממנו לשמור על הכל של המרחב הזה כך שאני אפיל עליו כוחות שמנוגדים לכוחות הפרצסיה ואני מודד את הכוחות האלה אני יודע לנגוד כי אני מפעיל אותם עם אלקטרומגנט
טוב אתה מודד
איך אתה מודד את המהירות
אני מודד את המהירות שהגוף שמחזיק את הג'יירו נמצא את המהירות הזוויתית
גם בג'אבוסקופ.
את המהירות הקווית זה אינטגרל פעם, אני מוצא את המקום.
אתה עושה אינטגרל פעמיים, אתה מודד את התאוצה ועושה אינטגרל פעם אחת.
גם את התאוצה, איך אני מודד? אני לא מודד את זה בערך
המודדים.
אתה מודד כוח.
בערך. גם בימד תאוצה, זה מה שאתה מודד, אתה מודד כוח.
זה נקודה מעניינת, כי זה באמת מדידה בנקודה.
אתה מודד כוח, אתה מודד כוח, יש לך מסה, יש לך תאוצה.
אבל זה באופן עקרוני,
למדוד תאוצה דרך כוח. פעם אחת זה מהירות, עוד פעם אחת.
למדוד תאוצה דרך כוח, זה אין בעיה למדוד נקודתית. במהירות יש בעיה.
לא, עכשיו אני מודד מהירות דרך כוח על ג'יירו מכני, ובג'יירו אופטי, זה בעצם... ג'רוק יבנו על כך שקרן אור מאותו לייזר מוצאים שתי קרניים אחת הולך עם כיוון השעון השנייה נגד כיוון השעון מוחזרת עם שלוש או ארבע מראות
זה ג'רו לייזר
זה לא חשוב פה לפרטים טכניים אני רק השאלה שלי הייתה האם בשביל למדוד את המהירות הזוויתית אתה לא בעצם משתמש בנגזרת אתה מסתכל באיזה זווית הוא נמצא עכשיו, אחרי רגע באיזה זווית, והוא מחלק.
אני מודד את הכוח שנחוץ.
אוקיי, אתה מדבר על תאוצה, לא על המיון.
אתה מודד את התאוצה.
בדיוק, זה תאוצה.
כן.
לא, זה עכשיו נמצא נקודתי.
זוויתית.
מה?
מהירות זוויתית.
לא, תאוצה זוויתית, זה משנה.
תאוצה זוויתית, תאוצה
לאינטגרל. לא, זווית אני מודד, גירוסקופ רוצה לשמור על מקומו.
אבל איך אתה מודד את זה?
הגירוסקופ, אני לא נותן לו אני כן משאיר אותו קבוע לגוף, אבל אני מודד
מה... הכוח שדרוש כדי להשאיר אותו הוא פרופורציוני למהירות הזוויתית.
כן.
זאת הטענה. אוקיי. כן, זה מעניין. אבל גם כן לכאורה מדידה נקודתית.
תמיד אתה מודד כוח.
כן, אבל זה, אני אומר, זה, אם אני מודד כוח זה מדידה נקודתית, זה מעניין באמת, לא,
זה
לא
למה זה נקודתי למדוד כוח?
באופן עקרוני, כוח מוגדר בנקודה, לא עוד פעם, אתה אף פעם מודד באמת בנקודה ויש שאנחנו לא יכולים, אבל ברמה עקרונית זאת מדידה נקודתית, אתה רוצה לעשות פה איזה הפרש או אינטגרל או נגזרת בשביל לדעת מה, מה כוח, כוח אתה מודד, את הכוח. אגב, כשמודדים כוח, איך מודדים כוח? אני חושב שדרך תאוצות.
איך מודדים תאוצות?
בדיוק, כשאני אומר, אתה מפעיל, אתה מפעיל, עמד כוח הזה בעצם מאיץ אלקטרוני, והתאוצה של האלקטרונים היא פרופורציונית לכוח. אני חושב שבסוף גם מדידת הכוח נעשה דרך מדידת תאוצה. טוב, אבל זה כבר באמת, נעזוב את זה עכשיו. בכל מקרה, אז הטענה שאני רוצה לטעון כאן...
למה? אתה שם קפיץ, אתה רואה את האור מתכוון.
אז זה בטח זוזה.
נו, זהו, חזרת למדידת מהירות.
לא בדיוק, לא. כי כמה הוא מתכוון, זה לא משנה, יש לך נתון מה היה האור שלו ברגע מסוים. אתה לא תפרשים על פני זמנים שונים. בכל זמן נתון, אתה רואה מה הפרש מהאורך ההרפיה שלו, כן, האורך הרפוי שלו. זה מדידה נקודתית, טוב, לא משנה, זה באמת לא בענייננו כאן. מה שאני רוצה רק לומר, אני אסיים רק את ההערה הקוונטית, בעצם בתורת הקוונטים ידוע שכל צמד גדלים לא קומוטטיביים, זאת אומרת כאלה שיש ביניהם עקרון ודאות, זה בעצם יוצרים שני סוגי תמונה. יש נגיד תמונת אתנה ותמונת המקום. מסתכלים על העולם, במשקפיים של מהירויות. אני שואל, נגיד, מה קורה לגוף כשהוא במהירות כזאת, ומה קורה לגוף כשהוא במהירות כזאת? זה סוג אחד של שאלות. זה שאלות שאני שואל אותן בשפה של מהירויות, בשפה של תמונת התנה. יש הסתכלות דואלית על אותה מציאות, שאני שואל, מה קורה לגוף כשהוא נמצא במקום זה, ומה קורה לגוף כשהוא נמצא במקום זה? זאת הסתכלות דואלית. שההסתכלויות האלה לא מדברות אחת עם השנייה, וכל צמד גדלים שיש ביניהם יחס של אי-ודאות, יש להם גם שתי תמונות, תמונת האנרגיה והזמן, תמונת המקום ותמונת האתנה. עכשיו, לפי הפרשנות שאני הצעתי כאן, זה מובן מאליו. בגלל שבעצם העקרון הוודאות נובע מזה, שכשאני חובש משקפיים או עיניים, משקפיים של מקלמה, אז אני רואה מיקומים. בשביל לראות מהירויות אני צריך להוריד את המשקפיים, נשים משקפיים של מסרטה. ואני רק מהירויות אלה מיקומים. במשקפיים הראשונות אני רואה את תמונת המקום, במשקפיים השניות אני רואה את תמונת התנה. בדיוק בגלל זה יש עקרון ודאות. כי זה שתי תמונות שונות, שני עולמות מושגיים שונים, שאני לא יכול לראות את שני המשקפיים ביחד. או שאני רואה את העולם דרך המשקפיים האלה, או שאני רואה את העולם דרך המשקפיים האלה. זאת אומרת, היחס, זה שעקרון ודאות מנביע שתי תמונות שלא מדברות אחת עם השנייה, זה, אני חושב, בדיוק שיקוף של ההסבר שהצעתי כאן. שהשאלה, היחס בין מהירות למיקום, זה בעצם יחס בין הסתכלות דרך מצלמה על העולם לבין הסתכלות דרך מסרטה על העולם. לכן תמונת המקום ותמונת התנה זה בדיוק הביטויים של אי ודאות בין מקום למהירות. אוקיי? ואני סוגר סוגריים על הערה בענייני תורת הקוונטים. אז בואו נחזור רגע למישור שלנו. אז בעצם הטענה היא ש... בשורה התחתונה, בעצם מה שאני רוצה לומר זה שלמהירות יש משמעות מעבר לשינוי המקום. זה פוטנציאל לשינוי המקום, ובסוף הפעם הקודמת אפילו לדמי שהבאתי את הדוגמה או דוגמאות לזה שיכול להיות מצב שיש לגוף מהירות, אבל המהירות הזאת לא תצליח לצאת מן הכוח אל הפועל ולגרום לשינוי מקום. למשל, כשגוף מתרגש בקיר. אוקיי? אז הפיזיקאים אומרים שברגע שהוא כבר נוגע בקיר, מהירותו אפס. אבל זה לא אינטואיטיבי, כי הרי היה לו מהירות מאוד גבוהה, נגיד, וברגע שהוא נוגע בקיר, פתאום, מה קורה שם? אז מה המהירות שלו ברגע נגיע בקיר? עוד פעם, אפשר להגיד שככל שהוא מתקרב זה יורד, אבל לא, זה נקודתי. אם גוף קשיח לגמרי. גוף קשיח לגמרי הוא נקודתי, אלסטי. אוקיי? ואז יש פה דבר נורא מוזר, ואני, מה שאני רוצה לטעון בשפה הזאת, זה שכשהוא נוגע בקיר מהירותו עדיין 1,000 קמ"ש. גם כשהוא נוגע בקיר מהירותו 1,000 קמ"ש. אז זה שיש לו מהירות לא יכול לצאת בצורה של שינוי מקום. בניגוד למצב רגיל שמהירות זה פוטנציאל שיוצא מן הכוח אל הפועל דרך זה שהגוף משנה מקום, פה הגוף לא יכול לשנות מקום, הקיר עושה אותו. כיוון שהקיר עוצר אותו, אז הפוטנציאל הזה יוצא, בא לידי ביטוי בצורה אחרת. או שהוא, אם זה אלקטי, אז הוא הולך לכיוון השני, או שהוא מוציא חום, או כל מיני דברים. זאת אומרת, זה יוצא בצורות אחרות. הפוטנציאל הזה יוצא באופנים אחרים, וזה האינדיקציה לכך שהיחס בין מהירות לבין שינוי מקום הוא לא היחס הפשוט שאנחנו מדברים עליו עד עכשיו. כי יכול להיות מצב שבו יהיה לגוף מהירות וזה לא יבוא לידי ביטוי בשינוי מקום. זאת אומרת, יש לו פוטנציאל לשנות מקום, אבל הפוטנציאל הזה לא יקטה מן הכוח אל הפועל. ולכן זה בדיוק האינדיקציה לזה שמהירות ושינוי מקום זה לא זהות, זה לא שני דברים זהים, אלא אחד הוא הסיבה ואחד הוא המסובב. זה שיש לך מהירות זה סיבה לזה שאתה תשנה מקום. זה לא, הם לא זהים אחד לשני, זה סיבה ומסובב, ולכן לפעמים יכול להיות שיש סיבה והמסובב יהיה אחר. מסובב לא יהיה זה, אלא מסיבות אחרות הוא יהיה משהו אחר. ואמרתי, הבאתי את הדוגמה של בעיית השלמות וההשתלמות של הרב קוק לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר שמה שאחת השלמויות זה להשתלם, אז בני אדם שהם חסרים במהותם אז הם יכולים להשתלם, והקדוש ברוך הוא שהוא שלם לא יכול להשתלם, ואם הוא לא יכול להשתלם אז חסרה לו אחת השלמויות, הוא אמור להיות שלם בכל השלמויות האפשריות, וההשתלמות גם היא אחת השלמויות. הבאתי, התחלתי עם זה שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. בעל תשובה עדיף מצדיק גמור זה אומר שה הערך או הערך שיש בעשיית תשובה זה לא רק זה שזה מביא אותך להיות יותר במצב רוחני יותר טוב, להיות יותר צדיק, אלא עצם עשיית התשובה הוא בעצמו ערך. חוץ מזה שכמובן אתה מגיע גם למצב רוחני יותר טוב, אבל נגיד שעשית תשובה ולא התקדמת במצב הרוחני, האם אין איזה ערך? לא, יש איזה ערך, אתה בעל תשובה למרות שמצבך הרוחני לא השתפר מאיזושהי סיבה, זה יצא בצורה של חום, כן, היה לך פוטנציאל להתקדם רוחנית, אבל הוא לא הצליח לצאת מן הכוח אל הפועל. אז הוא יצא, היה קיר שם, נגיד, לא הצלחת. אז בסדר, ועשית את העבודה. עשית את העבודה ולא הצלחת, הצרור שבעיסה, עיכב, לא הצלחת. אז מגיע לך משהו על זה? זאת אומרת, אתה התקדמת רוחנית? התשובה היא כן. כיוון שהעבודה, הדינמיקה הזאת של התשובה, יש לה איזשהו ערך, גם אם בסופו של דבר התוצאה שאני נהיה יותר צדיק לא מושגת. אוקיי? זאת בעצם הטענה, לכן בעל תשובה עדיף מצדיק גמור. אמרתי, בעל תשובה יכול יותר יכול להגיע למצב של צדיק גמור, איך הוא נהיה יותר מצדיק גמור? תשובה היא כי יש לו את הערך של ההשתלמות, לא רק כזה שהוא נהיה שלם. אפילו אם הוא נהיה שלם לגמרי, זה להיות צדיק פלוס התוספת הזאת שהוא גם ישתלם, מה שהצדיק לא ישתלם. ואז הרב קוק טוען שמה, שכל העולם שלנו שנברא חסר, בעצם נברא כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את פוטנציאל ההשתלמות שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש את כל השלמות, כולל שלמות ההשתלמות. אבל ההשתלמות שנמצאת אצל הקדוש ברוך הוא זה הפוטנציאל להשתלם. הוא לא יכול להפוך להיות שלם יותר כי הוא כבר שלם. אז יש לו פוטנציאל להשתלם, יש כביכול קיר שעוצר אותו, זה לא קיר, אבל יש משהו שהוא לא יכול לתת מן הכוח אל הפועל, הוא לא יכול להיות יותר שלם ממשהו. אז איך הוא יכול להוציא את הפוטנציאל הזה מן הכוח אל הפועל? הוא פשוט בורא אותנו, בורא עולם עם יצורים חסרים, ומטיל עלינו את החובה להשתלם. כשאנחנו משתלמים, אנחנו בעצם מוציאים מן הכוח אל הפועל את פוטנציאל ההשתלמות שיש אצל הקדוש ברוך הוא. לכן הוא בעצם עלם דרכנו, הוא עושה צורך גבוה, נותנו עוז לאלוהים, מה שהארי כותב, כן, שאנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא, צריך אותם. הבאתי את יונה, נכון? את החומר הזה של הקיקיון. דיברתי את זה נדמה לי, נכון? וגם שם רואים שבעצם הטענה היא שהקדוש ברוך הוא באמת צריך אותם, זה רק שאנחנו צריכים אותו, הוא באמת צריך אותם, בלעדינו הוא לא יוכל להשתלם, וזה יהיה בעיה. שפוטנציאל של השתלמות, אבל הפוטנציאל הזה לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל. ואנחנו נמצאים פה בשביל שהפוטנציאל יצא מן הכוח אל הפועל, זה מה שהאריזל מתחיל בתחילת עץ חיים, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא רצה להוציא לפועל את שמותיו. היה בו כבר באיזשהו מובן פוטנציאלי את כל הרעיונות שיש בעולם, אבל יש איזשהו ערך, וזה קצת קשור לאנצל, מה הערך של המימוש בפועל יותר שלם מאשר דבר שהוא רק רעיון, זאת אומרת הוא מושג. אם דבר מתממש הוא יותר שלם מאשר אם הוא רק רעיון, זה ההנחה של הראייה האונתולוגית של אנצל, גם של מי שמכיר. וכאן בעצם יש את אותה טענה של האריזה, הוא בעצם אומר הקדוש ברוך הוא אומנם יש לו את פוטנציאל ההשתלמות, אבל אם הפוטנציאל הזה לא יוצא מן הכוח אל הפועל, אז כנראה שהפוטנציאל הזה הוא עוד לא מביע שלמות. למרות שהשלמות היא במצאותו של הפוטנציאל, לא בהתקדמות בפועל. אבל עדיין צריך שזה יתקדם בפועל כדי שלפוטנציאל יהיה כנראה ערך מלא. ולכן הוא צריך אותנו בעצם. דוגמה נוספת אולי לדבר.
כל הרעיון של הושענא רבא זה בעצם הושענה למענך אלוקינו.
כן, יש הרבה מקומות.
אני בראש לאלוהים. מה?
הקדוש ברוך הוא צריך אותם. זה מה שהגמרא בברכות, עם השיר של חורים, לא של אברהם פרידי. ברכני, כן, שיש בשמי בן אלישע, נכנס לקודשי הקודשים ורואה שם את הקדוש ברוך הוא, בפשט הגמרא, למרות שרוב הראשונים מסבירים שזה מלאכים, אבל הרב מרגליות באנציקלופדיה של המלאכים, הוא מדבר על הקטריגל, כן, אני ראיתי שם את הקטריגל. אז הוא אומר שם שזה הקדוש ברוך הוא עצמו, זה לא מלאך. הוא לא הוא אומר, הוא מביא בשם רס"ג, הרס"ג כותב את זה. הקדוש ברוך הוא עצמו, זה פשט הגמרא. ואז זה אומר שהקדוש ברוך הוא מבקש מהכהן הגדול לברך אותו. הוא צריך אותו, זאת אומרת, אם הכהן לא יברך אותו, אז הוא עצמו לא שלם, אבל הוא צריך את הברכה ללמה, שתקוי לאותו עניין.
זה הרבה מלובביץ' אומר על הפרשות של הקמת המשכן, למה יש כמה פרשות. הפרשות הראשונות זה הצד הרעיוני, הקדוש ברוך הוא, הוא מעביר למשה מה הוא רוצה, מה צריך להיות, ואחרי זה...
עד שזה לא מתממש, הרעיון הוא לא בעלי ערך מלא.
כן, ואז עשו לי... עשו את המילה.
אוקיי, אז זה ממש פרשות השבוע, אתה אומר.
כן.
בכל אופן, הדוגמה הנוספת לעניין, יש אמירות כאלה, למשל, בספרי ניהול, שאומרים שדינמיקה זה דבר שהוא בריא למפעל, לארגון, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר שהדינמיקה בריא לארגון? אז התפיסה הפשוטה, או הפשטנית אומרת, ברור, כי אם אתה לא במצב שלם, אז תתייעל, תגיע למצב שלם יותר, ואז יהיה טוב. זאת לא האמירה הזאת. כי זה אמירה טריוויאלית, ברור. אם אתה יכול להגיע למצב יותר אופטימלי, אז זה יותר טוב. האמירה שדינמיקה בריאה לארגון, פירוש הדבר שעצם התנועה בריאה לארגון, לא בגלל שהתנועה תביא אותך למצב יעיל יותר. אלא עצם העובדה שאתה נמצא בתנועה, זה בעצמו כנראה נותן איזשהו ערך מוסף לארגון. שבסוף גם אולי יבוא לידי ביטוי בתוצאות, כי זה דבר תוצאות.
מה הם עומדים זה לא טוב. מה הם עומדים זה לא טוב.
כן, בדיוק. אז אני אומר, כן, בסוף זה לא טוב כי זה מסריח. זאת אומרת, בסוף זה כן המצב של המים. אבל הנקודה היא ש...
לא, אז בגלל שהם עומדים.
כן, אז בדיוק, אבל הנקודה היא שאני צריך שהם לא יעמדו, לא כדי שהם יגיעו לשם. אז זה לא, איזה שהם יהיו במהירות, לא כדי שהמהירות תתממש דרך מימוש הפוטנציאל, זה לא הנקודה. אלא יש משהו בפוטנציאל עצמו שהוא נותן לי ערך מוסף. וזה בדיוק האמירה הזאת. זה בעצם אומר שיש משהו בתנועה, איזשהו ערך מוסף בתנועה עצמה, לא רק כפוטנציאל לשינוי מקום, שבעצם רק באופן הזה אני יכול להשתפר, לשנות מקום. וכל תהליך דינמי זה ככה. אז כל פעם שמשהו משתנה, אתה יכול לתאר אותו כפונקציה של הזמן ולגזור את הפונקציה הזאת. ברגע שאתה גוזר את הפונקציה הזאת, מה שגילית זה את הפוטנציאל של השינוי הזה. הפוטנציאל של השינוי הזה, עכשיו אתה יכול לדון, האם הפוטנציאל הזה הוא פיקציה, בעצם מה שיש זה רק המצבים השונים, ואתה מגדיר נגזרת שיש לי פיקציה, אבל אתה אומר לא, יש פה בעצם גיליתי או חשפתי פה איזשהו אובייקט שגם לא יש קיום בפני עצמו, הפוטנציאל שהוא יוצא אל הפועל בדרך שאנחנו רואים, בדינמיקה שאנחנו רואים. אבל הפוטנציאל יש איזשהו קיום עצמאי, זה לא פיקציה שרק מתארת את העובדה שאנחנו משנים מקום, או שאנחנו משנים מצב. אולי המשך של אותו עניין, זה פחות או יותר אני מסיים את ענייני הפיזיקה, בעצם לא, יש לי עוד קטע, זה לא היום כנראה. יש ויכוח מאוד ידוע בין איינשטיין לברגסון, אין לו ברגסון, הוא פילוסוף יהודי צרפתי, ובין איינשטיין, בקשר לטיבו של הזמן. איינשטיין בתורת היחסות בעצם מציג תמונה שהחלל והזמן זה ארבע קואורדינטות מתחלפות. זאת אומרת, יש את האורך, רוחב וגובה, נגיד שלושה צירים של מרחב וציר של זמן, וכל אירועים בעולם מתוארים במונחי ארבעת הצירים האלה. זה לא רק זה, זה אנחנו אומרים לפני איינשטיין, אנחנו מתארים דברים כפונקציה של המקום והזמן. אצל איינשטיין הצירים האלה הם נמצאים באותו מעמד, הם אפילו מתחלפים אחד עם השני. זאת אומרת, אפשר לסובב את מערכת הצירים, אבל לא רק של המרחב, אלא גם עם הזמן. ואז מה שיקרה זה שאתה תקבל מערכת חדשה, שנגיד ציר מספר 2 שלה, הוא שילוב של צירי מרחב וצירי זמן. כל אחד מהצירים הוא שילוב של... זאת אומרת, המרחב והזמן מתערבבים אחד עם השני, זה אותו דבר. זה לא ש... עד איינשטיין וגם את גלילאו וניוטון, היה לא יודע מה, האנרגיה או הפוטנציאל של המקום, האנרגיה הפוטנציאלית של המקום, של הגוף, כפונקציה של המקום וכפונקציה של הזמן, זה פונקציה של X, Y, Z ו-T, כן? המקום והזמן. זה היה לפני איינשטיין. מה שאיינשטיין טען זה ש-X, Y, Z ו-T זה בעצם מרחב ארבע מימדי. זה לא היה אצל גלילאו ואצל ניוטון. זאת אומרת, זה מרחב ארבע מימדי, שבמובן הזה שאתה יכול אפילו לסובב את מערכת הקואורדינטות, זאת אומרת, הזמן והמרחב זה אותו דבר. ולכן בתמונה, בתורת היחסות של איינשטיין, בכלל לא מדברים על אירוע כפונקציה של הזמן, אין חיה כזאת. מה שמדברים זה על קו עולם, זה נקרא. יש קו עולם, זאת אומרת, אתה מתאר גוף, אתה מתאר את כל ההיסטוריה שלו. למשל, אתה רוצה לתאר את המיקום של הגוף, אתה בונה, נגיד, במימד אחד. אז יש פה את X ואת T. במערכת של שני צירים, אוקיי? גוף שמתואר בתורת היחסות זה קו שלם על מערכת הצירים הזאת, מה שנקרא קו עולם, שהקו הזה מתאר באיזה מקום הוא היה בכל זמן, אוקיי? זה מהירות קבועה, כי לתורת היחסות הפרטית זה קו ישר. עכשיו, הגוף לא, זה לא, בתורת היחסות לא מסתכלים על הגוף מה היה איתו בזמן T שווה ל-3, אין דבר כזה, בתורת היחסות הפרטית לא תמצאו, אין דבר כזה, T שווה ל-3. מה שיש זה איך מסתכלים על ציר הזמן ואיך מסתכלים על צירי המרחב, התכווצות, התרחבות של ציר הזמן, ציר המרחב, אבל אין איפה הגוף נמצא ב-T שווה 3 ובאיזה מה הוא עושה כשהוא מגיע ל-X שווה 5. אין, זה לא קיים בשפה של תורת היחסות הפרטית. אלא אתה מסתכל על קו העולם של הגוף, ואם יש נגיד מערכת שנעה ביחס לגוף הזה, אז קו העולם משנה זווית. אוקיי? והתיאור הוא תמיד תיאור גלובלי של הגוף, פירושו הגוף על כל המרחב והזמן. זה לא גוף בנקודה של מרחב ושל זמן. זה התיאור הבסיסי של איינשטיין. ואז בעצם הטענה היא, זה הביטוי הידוע לעניין, זה חלק מהמיתולוגיה של איינשטיין, שכשחבר שלו בשם בסו נפטר, אז הוא שלח מכתב תנחומים למשפחה של בסו, אמר לו, תראו, האמת שאנחנו הפיזיקאים יודעים שלא קרה שום דבר עכשיו. כי בסופו של דבר, בסו מוגדר מרגע שהוא נולד עד רגע שהוא מת, וזה תמיד היה נכון שבסו ייוולד בשנת 1920 וימות ב-1960. אני לא משנה צורך הדיון, אוקיי? אז מה זה משנה אם כרגע אנחנו נמצאים ב-1960? כשהיינו ב-1950 זה לא נכון שבסו ימות ב-1960? זה גם היה נכון. אז מה משנה איפה אנחנו נמצאים? אנחנו מתלבים על עצמנו או על בסו? זאת אומרת, בעצם זה ביטוי, הוא נשמע אבסורדי, כי הוא מכניס את תורת היחסות לפסיכולוגיה. אבל בתורת היחסות באמת כך מסתכלים על דברים. אתה מסתכל על הביוגרפיה כולה, אתה לא מסתכל על נקודה הזמן. אז הביוגרפיה כולה לא משתנה אף פעם. זה הביוגרפיה, זה הבן אדם. זה תמונה סטטית לגמרי. ולכן בעצם איינשטיין טען שהזמן הוא סטטי. התחושה הזאת שהזמן חולף, זאת אשליה פסיכולוגית. כל העסק הזה בעצם, ההיסטוריה קיימת כולה, כל הזמן תמיד באותה צורה. אבל מה זה ההיסטוריה? ההיסטוריה זה מהמפת הגדול ועד אינסוף. זאת אומרת, זה ההיסטוריה, לא נקודה. הפירוק של זה לנקודות זה אפקט פסיכולוגי שצריך להתעלם ממנו. זאת אומרת, זה פסיכולוגיה, זה לא פיזיקה. הפיזיקה לא מדברת בשפה הזאת. וברקסון מתקומם כנגד העניין הזה, הוא טעם אותו, יש משך, זמן משך. זה רעיון מאוד יסודי אצל ברקסון, שהזמן מורכב ממשכים, זאת אומרת, לא מנקודות, הוא לא סטטי, אלא הזמן זורם. הזמן הוא שונה במהותו מהמרחב. זאת אומרת שהזמן זורם והמרחב הוא סטטי, אוקיי? היה ויכוח ביניהם, נדמה לי שהם לא נפגשו אף פעם, אבל זה היה איזשהו ויכוח עקיף. זה היה ידוע שיש איזה מחלוקת בין ברקסון איינשטיין, שכמובן איינשטיין ניצח בהליכה, כי הוא פשוט, תורת היחסות כבשה את העולם. אבל אני חושב שהוא טעה, ברקסון צדק. זאת אומרת, הנקודה היא שבתורת היחסות זה באמת התיאור. השאלה מה זה באמת זמן, שאלה אחרת לגמרי. אז הוא חושב שכל מה שאנחנו חשים זה אפקטים פסיכולוגיים, זאת אשליות. הפיזיקה מתארת את המציאות עצמה. זה בכלל לא ברור לי. זאת אומרת, להפך, הזמן, התחושה של חלוף הזמן אומרת לי שיש משהו שונה בזמן מאשר במרחב. גם את הזמן אני מרגיש אחרת מאשר את המרחב. כי הזמן זורם, כמו שברקסון אומר. זה שאתה בוחר לתאר אותו בצורה של קו עולם, כי זה האילוץ הפיזיקלי או השפה הפיזיקלית שאותה בחרת, שכמובן שפה גאונית ומוצלחת והכל נהדר, אבל זו שפה, זו רק שפה. ללמוד מזה על מה באמת זה זמן ומרחב, או שהם באמת אותו דבר, למה? מאיפה הפסיקה הזאת מהפיזיקה לפילוסופיה? ואז הטענה שלי, המשכתי את הטענה הזאת, ובעצם בסופו של דבר אמרתי שזה התמונה יותר מורכבת. שניהם צודקים בעצם. ומה שקורה, בשביל להבין את זה צריך לחשוב על מגמות פופולריים של מדע בדיוני, וגם אצל פיזיקאים שגם לדעתי עוסקים במדע בדיוני, וזה חזרה בזמן. כן, יקיר אהרונוב מאוד מחבב את העניין הזה, הוא עוסק בו לא מעט, זה כאילו פיזיקאים בדרום תל אביב. ובעצם מדברים על השאלה אם אפשר לחזור בזמן או אי אפשר לחזור בזמן. פעם כתבתי על זה טור באתר, היה זה מישהו בהרצליה, זה נקרא מכללה שמה,
תחומים
תחומים בהרצליה, היה שם מישהו שבתוכנת מחשב או משהו, פתר את בעיית החזרה בזמן, ככה הציגו את זה, שטויות. אז הוא עשה איזושהי סימולציה, הוא בנה תוכנה שמצליחה לייצג חזרה בזמן. כן, איך היא עושה את זה? אני כבר לא זוכר, אבל נדמה לי שככה היא עושה את זה, ואם לא, אז זה מה שצריך לעשות. אתה מגדיר בעצם שני צירי זמן. שציר זמן אחד הוא סטטי, וציר זמן השני יכול לזרום קדימה או אחורה על פני ציר הזמן הראשון. או בשפה אחרת אני אגיד את זה כך. בפיזיקאי אחרי אוניברסיטת תל אביב קוראים לו לארי הורוביץ. ככה טוב. לארי הורוביץ הוא יהודי חביב ביותר, בעל תשובה, באמת איש נחמד, מתוק להפליא. לימד אותי גם בבר אילן, אחרי זה עבר להיות חצי בבר אילן, חצי בתל אביב. והוא, יחד עם כל מיני סטודנטים שלו לאורך השנים, פיתחו את כל הפיזיקה בהנחה שיש שני צירי זמן, ולא אחד. והטענה היא שזה פותר כל מיני בעיות פתוחות בפיזיקה. אוקיי? עכשיו, באיזשהו שלב היה לי איזשהו רעיון, ובאתי לאחד הסטודנטים שלו, ואמרתי לו, תראה, האמת שאני יכול להסביר למה יש שני צירי זמן, זה לא רק שזה פותר בעיות בפיזיקה, אלא מה הרציונל שעומד מאחורי זה. הסברתי לו, אחרי שהסברתי לו, אמר לי, בוקר טוב אליהו, במאמר הראשון של החבר'ה האלה, זה מה שמסבירים. לא קראתי אותו, אבל משם הם יוצאים. והנקודה היא כזאת, שכשאתה מדבר על חזרה בזמן, הבעיה היא לא בעיה בפיזיקה, הבעיה בלוגיקה. לחזור בזמן זה בלתי אפשרי, לא כי יש איזה אילוץ פיזיקלי שלא מאפשר לנו לחזור בזמן, כי זה לא מוגדר. מה זה נקרא לחזור בזמן? לחזור בזמן פירושו להיות ביום שלישי ואחרי זה להיות ביום שני. מתי אחרי זה? יום רביעי.
יום רביעי.
ביום רביעי להיות ביום שני? לא יודע, אני ביום רביעי או ביום שני? אני תמיד ביום שני אני יכול להיות ביום שני, אין שום בעיה. ביום שלישי אני יכול להיות ביום שלישי, לא רק יכול, אני תמיד אהיה ביום שלישי, אני תמיד אהיה ביום שלישי. ביום שני אני תמיד אהיה ביום שני. מה זה נקרא חזרה בזמן? חזרה בזמן אין פירושו להיות ביום שלישי ואז להיות ביום שני. חזרה בזמן פירושו להיות ביום שלישי ואחרי זה להיות ביום שני. כי לפני זה להיות ביום שני אין בעיה. אלא אחרי יום שלישי להיות ביום... אבל מה זאת אומרת? אם אני אחרי, אז אני ביום רביעי, אתה מתכוון שאני אהיה ביום שני? אם אני ביום רביעי, אז אתה הסברת לי שאני ביום רביעי. מה זאת אומרת ביום רביעי להיות ביום שני? זה להיות, מה, לעשות משולש עגול? מה זה הדבר הזה? אם אתה ביום רביעי, אתה לא ביום שני. ביום שני, אתה לא ביום רביעי. מה זה הדבר הזה? או אני אנסח את זה בצורה אחרת. כשאנחנו מדברים על התחושה שהזמן חולף, אוקיי? להבדיל מהמרחב שהוא סטטי. מה פירוש הזמן חולף? תחשבו על זה רגע, איך מגדירים בכלל את המושג הזה? זה שטות. אז הזמן חולף. הרי כשאני אומר שגוף מסוים נע, פירושו שהוא משנה מקום על פני ציר הזמן. זאת אומרת, תסתכל בנקודה פי שווה 1, הזמן פי שווה 1, הוא נמצא בנקודה הזאת, במקום הזה. בפי שווה 2, הוא נמצא במקום הזה. זאת אומרת, המקום משתנה על פני ציר הזמן. אבל כשאתה אומר שהזמן חולף, אתה רוצה לטעון שהזמן משתנה על פני ציר הזמן? כשמשהו משתנה, כשמשהו חולף, זה תמיד נעשה על פני ציר הזמן. אבל להגיד שהזמן עצמו חולף, זה מושג חסר משמעות, חולף על פני מה? זה בן דוד של אותה שאלה, דרך אגב, שאמרתי קודם. השאלה הזאת שחזרה בזמן. למה? כי משתי השאלות האלה יוצא שכנראה בשביל לדבר בשפה הזאת, אנחנו צריכים להגדיר שני צירי זמן. יש ציר זמן אחד שהוא ציר זמן סטנדרטי, לא חוזר ולא זורם ולא כלום סטטי. בסדר? יש ציר זמן שני שחולף על פניו.
זה של איינשטיין, הראשון.
תכף נגיע, כן. ויש ציר זמן שני שחולף על פניו. ועכשיו, ולכן זה נקרא שהוא זורם. מה זאת אומרת זורם? הזמן השני זורם על פני הזמן הראשון. אוקיי? ועכשיו, אני שואל את עצמי, האם אפשר לגרום לו לזרום אחורה? שעד זמן נקרא לזרום אחורה, שיום שאני אהיה ביום שני אחרי שהייתי ביום רביעי? התשובה היא כן, כן. זאת אומרת, אחרי שהייתי ביום רביעי בציר הזמן הסטטי, אני אגיע ליום שני בציר הזמן הדינמי. בציר הזמן הסטטי תמיד הולך קדימה, זאת אומרת, אני מתקדם בציר הזמן הסטטי, אבל כשאני אגדול איפה אני נמצא מבחינת הציר הדינמי, אני פתאום אמצא את עצמי אחורה. תגיד שאתם מתארים את הזמן, זה בעצם נקרא
בטיב... הצחורנית ברכבת.
מה? כן, זה התמונה במרחב, ואני מדבר על הזמן. אז תסתכלו על גרף של הזמן הזורם על פני הזמן הסטטי. בסדר? מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שיש פה שם מסור. הזמן זורם, הזמן שזורם על פני הזמן הסטטי, אז הוא זורם כל הזמן, אני במהירות גבוהה, ואז הוא פתאום יורד למטה. זה נקרא חזרה בזמן. אז בנקודת הזמן הזאת אני חוזר אחורה. אני יורד בזמן יותר נמוך על הציר הזה, ואז אני ממשיך לזרום הלאה. זה בעצם שני צירים, אוקיי? אפשר לתאר את האחד כפונקציה של השני, אין שום בעיה. זה על מהירות הזרימה שלו, מהירות שלילית של הזרימה שלו, אין שום בעיה, זה כמו מרחב. עכשיו אין פלא שהזמן אצל האנשים שלנו כמו מרחב. כי הוא מדבר על הזמן שזורם על פני הזמן השני. זאת אומרת, הנקודה היא כשאתה מדבר על הזמן הסטטי, אתה מדבר על האיינשטיין. כשמדבר על הזמן הסטטי, הוא מדבר באמת על הזמן שמורכב מנקודות, לא ממשכים. זה זמן שעומד, הוא לא זורם ולא שום דבר. אבל כשברקסון מדבר על הזמן הדינמי, הוא בעצם מדבר על הזמן שזורם על פני הזמן הסטטי. ולכן, בעצם יכול להיות שהם צודקים. יש שני צירי זמן, יש ציר זמן האיינשטייני ויש ציר זמן ברקסוני. ולכן מה שאנחנו מרגישים שהזמן חולף, זאת לא אשליה פסיכולוגית. זה פשוט התחושה הזאת שיש זמן שחולף על פני ציר הזמן הפנימי שלנו באיזשהו מובן. אוקיי? ולכן אנחנו בעצם תופסים עוד אספקט של המציאות. זה לא אשליה פסיכולוגית בהכרח. זאת הטענה. ואז זאת אומרת שיש שני צירי זמן, אחד דינמי ואחד סטטי, ואיינשטיין וברקסון זה שני דינים, וכל כך שניים צופים בעצם. טוב, עד כאן השרשויים הפיזיקליים, אבל מה שאני בעצם רוצה לומר עכשיו זה את הטענה הבאה, אם אני מסכם את המבוא הזה שנדעתי, זה שבעצם אם אני באמת רואה את הפוטנציאל לשינוי כפריקציה, אז אין מה לדבר על הערך של הדינמיקה עצמה. אין דבר כזה דינמיקה עצמה, זו פריקציה. הדינמיקה זה רק אמצעי כדי להגיע למצב סטטי. מצב זה בהגדרה דבר סטטי, טוב יותר. להיות בעל תשובה. אם אני לא רואה את עשיית התשובה, אם אני רואה את עשיית התשובה כנגזרת, כפיקציה, בעצם אתה צריך להיות כמה שיותר צדיק. אבל אתה צריך לשאוף להיות צדיק. אוקיי? איך אתה מתקדם? כמובן, השאיפה להיות צדיק היא המנוע שגורם לך להתקדם. אבל היא בעצמה לא באמת דבר בעל ערך. אין לו מציאות מגלל עצמו. זה רק האופן שבו מתקדמים. המטרה היא להיות במצב טוב יותר. אז באמת בעל תשובה לא עדיף על צדיק גמור. זה רבי אבהו ורבי יוחנן שם, מי עדיף. כן? אז זה מה שבעל תשובה לא עדיף על צדיק גמור. לכל היותר הוא יהיה צדיק גמור. אבל אם אתה מבין שהפוטנציאל הזה הוא לא רק פיקציה, יש גם מסריטה, לא רק מצלמה. את הפוטנציאל הזה יש לו קיום מצד עצמו. נכון שהוא גם פוטנציאל לשינוי מצב. אבל חוץ מזה הוא גם בעצמו משהו שאפשר להתייחס אליו, משהו שאפשר לתת לו ערך. אז נפתחת האפשרות, לא חייב להיות, אבל לפחות אפשרי, לראות בדבר הזה עצמו גם איזשהו סוג של ערך. ואז להיות בעל תשובה או להיות בדינמיות של ארגון, מה שדיברתי קודם, אתה יכול להגיד עכשיו שלא רק דרך לתאר את זה שאתה משתפר, אלא ההשתפרות בעצמה, גם אם היא לא תצא אל הפועל בצורה של מצב משופר, מצב טוב יותר, היא בעצמה דבר בעל ערך, היא בעצמה יתרון. אז זה מותנה בזה שלא נתפוס כמו זמן. את הטענה שיש ערך לתהליך, לא רק כאמצעי לשפר את המצב, בעצם מחייבת אותנו לאמץ תמונה לא זנונית. כי זנון מבין שמהירות זו פיקציה. בעצם מה שיש זה מצב. או מהירות זה שינוי מצבים. אנחנו מגדירים פיקציה, במתמטיקה אנחנו גוזרים את הפונקציה. אוקיי, אבל בעצם מהירות זה שינוי מצב, ולכן הוא טוען שמהירות קיימת רק על קטע ולא בנקודת זמן. מהירות בנקודה זו פיקציה, פשוט אנחנו מחשבים בקטע סביב הנקודה הזאת. כל ההסתכלויות האלה בעצם אומרות שהמהירות היא לא פוטנציאל לשינוי מצב. המהירות זו פיקציה שאנחנו מגדירים כפוטנציאל לשינוי מצב. אין דבר כזה באמת. מה שיש באמת זה רק המצבים. ואם המצבים משתנים, אנחנו מגדירים פונקציה שקוראים לה פונקציית הנגזרת, אבל זו פיקציה שלנו. זה לא מייצג משהו במציאות עצמה. אם באמת בתמונה של זנון אי אפשר לדבר על, 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 על התהליך כדבר בעל ערך בעצמו. לעומת זאת, אם אני רואה את הדבר הזה לא כחישוב פיקטיבי, אלא כצורה להגיע לגודל שבאמת יש לו קורלט במציאות, זאת אומרת, במציאות עצמה יש לה מיעוט משמעות. אדם עם מסרטה אידאלית, עם הכרה בצורה של מסרטה ולא של מסרטה, בכלל יהיה מיעויות, מבחינתו המקום יהיה פיקציה, אינטגרל של המיעוט, אוקיי? לכן זה שאני בנוי בצורה של עיניי, זה סתם כי ככה אני בנוי. אבל זה לא באמת שהמיקום יש לו משמעות אמיתית והמיעוט זאת פיקציה. שניהם יש לה משמעות אמיתית. צורת ההכרה שלי זה רק השאלה במה אני צופה.
בבום על קולי אתה שומע מיעוט. בבום על קולי אתה שומע את המיעוט של המטוס.
אני שומע השלכה של המיעוט.
זה לא מיעוט נקודתי?
זאת השלכה, לכן אני לא בטוח שבכלל השאלה הזאת היא מוגדרת. כי זאת השלכה של המיעוט. אתה שואל האם זאת השלכה של מיעוט נקודתי. ואז אתה מחזיר אותנו לכל הדופלרים, כמו שדיברנו קודם, זה אותו דבר. בסדר? כי זה לא מיעוט עצמה. הבום נוצר מהשלכה של המיעוט. אם המטוס יטוס בוואקום, אז לא יבוא. אז הטענה שלי בעצם, כל ההקדמה הזאת בעצם אומרת שכשאנחנו רוצים לדבר על אמצעים ומטרות או על פעולות ותוצאות, אנחנו נראה עוד גם את הזיהוי הזה, אז אנחנו צריכים להגדיר שהפעולה זה לא רק איזושהי צורה פיקטיבית שאנחנו מתארים בעצם את השגת מצב חדש, ובעצם מה שקיים באמת בעולם זה רק המצב החדש. לא, לפעולה יש קיום מצד עצמו, לשפוט אותה ממה, זאת אומרת לפעולה יש ערך בלי קשר לתוצאות שלה. התוצאות הן אינדיקציה לזה שהפעולה היא פעולה נכונה, אז נביא אותנו לצו הקטגורי, גם אליו נגיע. אבל התוצאה היא אינדיקציה לזה שעשיתי פעולה נכונה. חוץ מזה שגם אולי יש לה ערך לתוצאה. גם, אבל לא רק. יש גם איזשהו פן שהתוצאה היא אינדיקציה, זאת אומרת, העובדה ששיניתי מקום זה אינדיקציה לזה שהייתה לי מיעוט. והערך שיש בתנועה שלי זה זה שיש לי מיעוט, לא רק שאני משנה מקום, אני מגיע למצב טוב יותר. זאת בעצם הטענה. ומכאן והלאה אני אנסה לדבר קצת על היחס באמת בין התהליך לבין התוצאה שלו, בין האמצעי לבין התוצאה שלו, ולראות גם מוסר, גם בהלכה וכל מיני מקומות כאלה. אבל אני חושב שזה זה הרקע הפילוסופי שדרוש כדי בכלל שאפשר יהיה לדבר על השאלה הזאת. יש עוד, אני כבר פוקח זמן, אבל יש נראה שדיברנו לא מזמן על נתינת גט, אני לא זוכר באיזה הקשר אפילו זה היה. אחד הנושאים האחרונים אפילו לדעתי. דיברנו למה הגמרא מנסה יכול להיות? למה הגמרא מנסה להגדיר את נתינת הגט דרך המון המון מקרים במקום לתת לי את ההגדרה עצמה. והטענה שלי שם הייתה אותו דבר. זאת אומרת, נתינת גט בעצם, זה מה שהורידתי את כל הסימון, העיסוק בפרשת גיטין, שם הורידתי את כל הסימון. המאמר הפילוסופי בעיון כתבתי אחרי שלמדתי את הסוגיה הזאת. הטענה שלי הייתה שמה שהאחרונים לא מצליחים להגדיר נתינת גט, זה שהם מנסים להגדיר את נתינת הגט דרך מה תגדיר את המצב קודם ומה המצב בסוף. נגיד שהיא תקנה את זה או שאני אגדיר את זה מרשותי לרשותה, ואז אני אומר רגע, אבל אם זה לא עובר לרשותה גם יש גט במקרה הזה והזה, אז זו הגדרה נכונה. וההגדרה הזאת מותקפת כל פעם דרך מצבים אחרים שבהם זה לא המצב הראשון א' והמצב השני ב', אלא משהו אחר. אבל הטענה שלי זה שמצב א' ומצב ב' באמת שניהם לא נחוצים. זה אינדיקציה לזה שצריך סוג מסוים של פעולה. אתה מנסה ללכוד אותו דרך מצבי הקצה, מה היה קודם ומה יהיה אחר כך. כי אתה מסתכל על זה במשקפיים, סטטיות, במצלמה. אבל בעצם מה שחזם מנסים להגיד זה את המוצג מהירות. נתינת גט זאת פעולה. זאת פעולה שלפני הנתינה הגט נמצא אצלי ואחרי הנתינה הגט נמצא אצל האישה. אבל זה לא שהגט, נגיד שאם הוא יתאדם ממני ויוולד אצל האישה, היא לא מגורשת. כי לא הייתה פה פעולת נתינה, למרות שהמצב ההתחלתי היה כמו שצריך להיות ההתחלתי והסופי היה כמו שהצריך להיות הסופי. כי המצבים ההתחלתיים והסופים פה לא באמת מהווים את עצם ההגדרה של הדבר. מה שצריך להיות בנתן בידה, מזה לומד את הגמרא את העניין של נתינה. מה זה בנתן בידה? לא שזה בסוף יהיה בידה. זאת פעולת נתינה. איך מגדירים פעולה? אבל אנחנו תמיד, בראש הסטטי שלנו, אנחנו עם ראש סטטי. גם בחשיבה וגם בחישה. אנחנו עם ראש סטטי. לכן כשאנחנו מגדירים תהליכים דינמיים, כמו פעולות, אנחנו תמיד מגדירים אותם דרך המצב לפני והמצב אחרי. וזה מה שדופק לנו את כל העניין. לכן אנחנו לא מצליחים להגיע שם להגדרה. כי אי אפשר להגיע דרך מצב של לפני ואחרי. זה מוגדר כתהליך דינמי. וכל פעם, הלפני ואחרי יכול להיות שונה, אבל זאת תהיה אותה דינמיקה. אתה יכול להינתן באותה מהירות, וזה יביא אותך מ-X שווה 3 ל-X שווה 5, אבל זה יביא אותך מ-X שווה 7 ל-X שווה 9. או מינוס 3 ומינוס 1. לא משנה. זאת אותה מהירות עצמה, למרות שהמצב של לפני והמצב אחרי הם מצבים שונים. אוקיי? אז אם אתה מבין שהדבר שאותו אני מנסה ללכוד הוא דבר דינמי, אז אתה מבין למה אי אפשר לתאר אותו דרך מצבים של לפני ומצבים של אחרי. בכל הניסיון שלנו להגדיר את זה, זה תמיד בצורה כזאת. אנחנו לא יודעים להגדיר דינמיקה. אין דרך להגדיר דינמיקה, רק דרך מצבי קצה. אחרי גם את המהירות אנחנו מגדירים דרך הפרש מיקומים חלקי הפרש זמנים. אוקיי? זאת הגדרה שלנו למהירות, אין לנו דרך. אנחנו תקועים עם חשיבה של מצלמה ולא של מסריטה. לכן כל מוצג דינמי תמיד יצטרך להיות מתורגם אצלנו להפרשים בין מצבים סטטיים. נגזרת בעצם. בעולם שבו המהירות, הדינמיקה היא הגודל היסודי, לא תהיה נגזרת בכלל. זאת לא, לא צריך נגזרות, צריך אינטגרליות, אבל לא, לא נגזרות. אוקיי?
לא,
צריך, אתה רוצה תוסע. כן, אני לא רואה ביחד בין מהירות למקום, השאלה איזה דינמיקה אתה תופס. מהדינמיקה שלך ומעלה, אתה לא צריך נגזרות.